קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
אני יאיר רווה, ואתם מאזינים לסינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 349, 3 באוגוסט 2022, ו' באב תשפ"ב. שבוע שבר לא הייתי פה, חופשה קצרה, זה מה שהיה, במקום קריר וגשום. והנה חזרתי, את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, האוזן השלישית. תודה לצוות האתר והמגזין kzradio.net וכל התכנים המשובחים שנמצאים שם, כדאי לכם להזין להם ולקרוא אותם, גם להזין וגם לקרוא, יש גם טקסטים לקריאה. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מהסינמטק בשבילכם לשבוע הקרוב. מחר חמישי ובשבת, הקרנה חגיגית לרגל 30 שנה לסרט של גידי דר, אדי קינג, בכיכובם של רונית אלקבץ, שולי רנד, אלברט אילוז, רפי בוקאי ואיתן בלום. רפי בוקאי גם היה המפיק של הסרט, תפקיד קטן יש לו. ואיתן בלום היה גם השותף לכתיבת התסריט. אדי הוא שחקן מובטל שמתאהב ביוליה, חברתו של מוריס, העבריין, ונסחף אחרי השניים לעלילת פשע שהולכת ומסתבכת מרגע לרגע. סרט מסוגנן ונועז שבוחן את השפה הקולנועית ואת הגבולות בין ריאליזם לפנטזיה במציאות הישראלית של שנות ה-90. זאת הקרנה של עותק דיגיטלי משופץ ומשוחזר. הצילום הוא של אריאל סמל, וזה קורה כאמור סרט מ-92 שעכשיו חוזר לקרנות בסינמטק ב-50 ו-60. ואם אתם רוצים לראות אותו, אם אתם זוכרים אותו מאז עם המוזיקה של עידו אמין, או אם אתם רוצים לראות מה קרה פה בקולנוע האלטרנטיבי הישראלי של תחילה שנות ה-90, אז אתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, יכולים לראות את הסרט הזה במחיר של 15 שקלים בלבד, אם בהזמנת הכרטיס תזינו את הקוד KZ22, KZ22, בעת הזמנת הכרטיס באתר של סינמטק תל אביב. יש עוד דברים. החל מיום חמישי, שוב מחר, ועד סוף החודש, תתקיים בסינמטק מחווה לבמאית עידה לופינו, או עידה לופינו האמריקאים הם קוראים לה. אם לא הכרתם את השם הזה, זה לא במקרה. הייתה במאית והמפיקה האישה היחידה בהוליווד עם קריירה רצינית בשנות ה-50 וה-60, ויוצרת פוליטית וחברתית אמיצה. היא עסקה בנושאים לא מדוברים כמו אונס, ביגמיה והדרה של בעלי מוגבליות, אך באותה אישה ואדם צנוע, שמה לא הלך לפניה, והיא נותרה יוצרת ליודעי חן בלבד. התוכנית כולה תקודש לזכרו של אורי קליין, זיכרונו לברכה, מבקר הקולנוע שנפטר השבוע, והיה ממעריציה הגדולים של לופינו. מחר, בחמישי ובשישי, הוקרן הסרט התעודי החדש של עידה לופינו, רבותיי וגברת לופינו. החושף בפני הקהל את הקריירה המרשימה של לידה לופינו ומעניק לה את הערכה עליה הייתה ראויה בזמנו. ביום שני הוקרן הסרט של השערוריה, הסרט שבימה לופינו בשנת 1950, שעוסק באישה צעירה שחייה מתרסקים לאחר שהיא עוברת אונס. בעקבות הטראומה היא עוזבת את העיר ומנתקת את קשריה עם הוריה ועם הערוס ומוחקת את עברה. כשעוברת הטרגדיה המינית על ידי עובד חווה בה היא עובדת, היא בתגובה כמעט רוצחת אותו, וכשהיא מועמדת למשפט, העבר שלה נחשף. סרט נדיר ופמיניסטי לתקופתו, שמתמודד עם נושא שהיה טבו בהוליווד עוד שנים רבות לאחר מכן. לפני הסרט התקיים הרצאה מפי שני קניסו וגילי פורט מהפודקאסט טרשטוק. וביום ראשון, עכשיו כן אנחנו עוזבים רגע את עידה לופינו, אנחנו בטח נזכיר אותה גם בשבועות הבאים, כי עד סוף אוגוסט כאמור המחווה הזאת תתקיים. ביום ראשון לקראת יציאת הסרט אין מצב, סרט החדש של יוצר האימה ג'ורדן פיל, יוקרנו שני סרטיו הקודמים. ביום ראשון תברח, סרט הפריצה של פיל כבמאי, כן, הוא היה מוכר כקומיקאי לפני זה. וביום שני הסרט השני שלו אנחנו, וכן ובשבוע הבא כבר יצא אין מצב הסרט החדש שלו. פרטים נוספים על כל הסרטים שדיברנו עליהם ועוד הרבה סרטים נוספים שיש בשבוע הקרוב בסינמטק תל אביב, על כל זה תוכלו לקרוא באתר cinema.co.il ולהזמין שם כרטיסים. וכאמור, לאדי קינג תוכלו להזמין כרטיסים בהנחה עבורכם, מאזיני סינמטק ברדיו הקצה, KZ22, זה קוד ההטבה, 15 שקלים בלבד. אז זהו, היום וו בחודש אב, אבל גילוי נאות, אני הקלטתי את התוכנית הזאת אתמול, והיום היי אב, וכל פעם שאני רואה היי אב, אז הצד היהודי שבי אומר, זה היורצייט או יום ההילולה של הארי הקדוש, שם בצפת, והצד המוזיקלי שלי אומר, היי אב, זה היום שבו נפטר מאיר אריאל. אז לזכר מאיר אריאל, הנה ברנרד ולואיז. לפני 25 שנה יצא האלבום הזה, ברנרד ולואיז.
ברנרד אוהב את לואיז, לואיז אוהבת את ברנרד. אם ברנרד מתרקח אל לואיז, היא בורחת אל האכזר. וכשהוא מתקשח אליה, היא תמרות בו באיזה דבר. את לא בכוונה מתמהמת לואיז, אני לא מרוכזת ברנרד. או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז, או ברנרד, או ברנרד. שאומרים לה מה לעשות, לואיז אדם חופשי. מישהו תמיד אומר לך מה לעשות, לואיז, רק יש לך קצת חופש לבחור מי. אני יכולה להסתדר בלעדיך ברנרד, שמח בשבילך, שמחה שאתה שמח. הלואיז, 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 הברנרד, הברנרד, ברנרד, הברנרד, ברנרד, הברנרד. כשהלך איתה בחוזקה, זה היה מרוב חולשה. פחד שהיא תגדל ממנו ותתחיל לרחם עליו ועל עצמה. הרביץ לה טוב טוב, חזק חזק, והיא ממילא ריחמה עליו ועל עצמה. Louise, 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 Bernardo, 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 Bernardo. הנה ימים באים, אומר ברנרד, ובקשיותי ברכותך, ברכותי לקשיותך. הנה ימים באים, אומרת לואי, וסוסי פריש אדום, הנה הרים זנבותיהם, סילוני מים אדירים, רמותיהם להבות אש. או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז, או לואיז,
שנפטר אתמול לפני 23 שנים לפי התאריך העברי, ברנר ולואיז.
סינמסקופ,
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
but hi
better.
There.
Like if you were on it, I would listen.
נעבור לאייטם הראשון שלנו, שככה נפל עליי בזמן שהייתי בדרך הביתה מחול. הגיעה אליי הבשורה שמבקר הקולנוע אורי קליין נפטר, הזכרנו אותו בדברי הפתיחה בהקדמה של סינמטק תל אביב, שיקדישו את המחווה לאיידה לופינו לזכרו, ועובדים על גם על, קראתי בפייסבוק, על מחווה לסרטים האהובים עליו. לא הכרתי את אורי קליין באופן אישי, הוא היה מורה שלי לפני 30 שנה באוניברסיטה, לא היינו כל כך בקשר, ואני מודה שמצד אחד מבקר קולנוע מאוד משמעותי נפטר במהלך מילוי תפקידו, כלומר הוא ממש כזה כתב עד השבוע האחרון, ואז זה צובט בלב, ואני חושב על שאני ניהלתי מערכת יחסים עם אורי קליין שהוא בכלל לא היה מודע לה, הוא לא ידע שאני מנהל את מערכת היחסים הזו איתו, אבל מבחינתי אורי קליין היה הקיר שעליו ניסיתי להקפיץ את הכדור שלי. הוא היה מבחינתי הדמות של המבקר הכי סמכותי שיש בארץ, הכי חכם, הכי מעמיק, הכי בקי, וגם זה שגם בזכות המעמד שלו והידע שלו, אבל גם בזכות הפלטפורמה שבה הוא היה, היה לו גם את הבמה הכי גדולה. אז קניתי בידע וקניתי בבמה שהוא קיבל, והבמה נתנה לו גם את התוקף הזה להפוך אותו ליוצר. הבמה היא עיתון הארץ, ואז הוא אומר שהחשיבות שלו לא הייתה לקונה הכרטיסים, כלומר הוא לא היה מישהו היו מבקרי קולנוע מבני דורו נקרא לזה, שכשהמפיצים רצו שהסרט יצליח אז היו פונים אליהם, כי ביקורת טובה שלהם זה משתמע בקופות. אז אני חושב יהודה סתיו בידיעות אחרונות, הייתה תקופה שהוא היה ממש משמעותי, ביקורת של 4-5 כוכבים של יהודה סתיו בידיעות אחרונות, זה משהו שאני חושב שהמפיצים האמינו, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל האמינו שזה מתבטא בעלייה ברכישת כרטיסים. אני חושב שבאופן דומה בימי הזוהר של גידי אורשר בגלי צהל, אותו דבר, אני חושב שפשוט היו אנשים עם הרייטינג הכי גבוה, הכי הרבה אנשים קראו אותם או שמעו אותם, ולכן הייתה להם גם השפעה מאוד משמעותית מבחינה מסחרית. אורי קליין, הקהל שלו היה מצומצם יותר, אבל הקהל הזה הוא היה בדיוק הקהל שרצה לנהל את הדיון הגבוה, האיכותי, האינטלקטואלי, סביב הקולנוע, ומה יוצא לנו מסרטים, ומה עושים לנו הסרטים, ולא רק אם הסרט טוב או לא טוב, אלא מה המשמעות של הסרט, מה התפקיד של הסרט, ומה הקונטקסט של הסרט, ולכן אני חושב שהוא היה במאי המבקר שהבמאים הכי הרבה רצו לקרוא אותו, רצו לראות את הניתוחים שלו, וזה היה הכוח שלו, ובאמת, ולכן כשאני התחלתי לכתוב ביקורות, גם בסביבות לפני בערך 30 שנה, אז הוא מבחינתי היה המודל שלפיו הצבתי את עצמי כמי שאני לא רוצה להיות. ולכן לא מעט ביקורות שכתבתי או טקסטים שכתבתי, או במפורש או במרומז, היו במידה מסוימת תגובה לאורי קליין, ומין ניסיון שלי לעשות ההפך, למרוד. אם הוא האב של הביקורת הקולנוע, של הדור שלי, אז אני רציתי להיות הבן המורד, אני רציתי להיות זה שמתנסח אחרת, שיש לו טעם אחר, שיש לו הקשרים אחרים, ושבועט בגוורדיה הישנה. אז לצד אורי קליין, מאיר שניצר, ייבדל לחיים טובים וארוכים, ויהודה סתיו, ונחמן אינגבר, באותה תקופה. וכולם פחות או יותר באמת באותו גידי אורשר, רובם בוגרי המחזור הראשון של אוניברסיטת תל אביב, חוג הקולנוע באוניברסיטת תל אביב. ואת כולם ראיתי כאנשים שמצד אחד למדתי מהם המון, בעצם זה שקראתי את הדברים שהם כתבו, מצד שני מאוד רציתי לנתץ את המזבח הזה שהם נמצאים עליו. אז הייתה לי באמת מערכת יחסים מאוד מאוד אמוציונלית עם הטקסטים של אורי קליין כל השנים האלה. לעתים לדירות הזכרתי אותו בשמו, אז אני מניח שאנשים שלחו לו לינקים, תראה מה יאיר רווה כתב עליך וכן זה. אבל זה עצוב, כי אני צריך את הדמות הזאת כדי למרוד בה, כדי להרגיש שאני נוכח, כלומר, מול מי עכשיו, כלומר, אני מורד כלפי מעלה, אני לא מרגיש שאני יכול למרוד כלפי מטה, כלפי הצעירים ממני. אז באמת, קצת זה שובר לב ויחסר הנפח והמקום שהוא קיבל בעיתון שלו, יחסר לי, וגם זה שהוא נורא הצבן אותי. נורא נורא הצבן אותי לקרוא את הביקורות שלו. הן תמיד היו כתובות מאוד מאוד יפה, אבל הגישה של אורי קליין לביקורת קולנוע, באופן ספציפי גם לביקורת קולנוע פופולרי, וספציפי עוד יותר לביקורת קולנוע ישראלי, קוממה אותי מאוד, מאוד מאוד. והיו כמה רגעים שבהם התייחסתי אליו באופן ספציפי, בעיקר כשנוצרה איזשהו סוג של מלחמה, נקרא לזה, או שהיה איזשהו עימות בינו ובין אחד הבמאים. אחד המקרים האלה היה ב-2013, כשיצא הסרט להרוג פילים, לצוד פילים, של רשף לוי, ואורי קליין קטל את הסרט, ורשף קטל אותו בחזרה, בפייסבוק שלו, כן? כבר היה אז פייסבוק. ואני לא יודע מה לעשות כשאני רואה במאי שאני מחזיק ממנו ומבקר שאני מחזיק ממנו שהם הולכים מכות, אז אני לא יודע לטובת מי אני לא יודע למי להריע. אז כתבתי על זה טקסט בסינמסקופ בבלוג שלי, אני מקריא קטע מתוכו. חייבים לתת לאורי קליין קרדיט, אין עוד מבקר קולנוע בן זמננו שמצליח לעורר כאלה אמוציות בקרב יוצרי קולנוע בארץ. כמי שקשור בתקשורת ובקולנוע, אני חייב להגיד שהתגוששות בין במאי ובין מבקר הוא אירוע הספורט שאני אוהב לצפות בו, ולפעמים חבל לי שאני מנומס מדי להיות מהמתגוששים ולא מהצופים בצד. אבל בעידן ובדור שנהיה מנומס יותר, זה כן, אנחנו מדברים על לפני 10 שנים, יותר, פחות, וענייני יותר בכתיבתו על סרטים, בוודאי סרטים מקומיים, קליין נשאר האחרון שמצליח להקפיץ לכולם את הפיוזים. אני חייב להגיד את זה לזכותו, הוא לא דופק חשבון. אבל גם חייב להיזכר כאן בזיכרון שלי מימי כעורך בעיתון העיר, כשהיה מגיע דיסק חדש של מדונה או בריטני ספירס, הייתי מעביר אותו לאחד מבקרי המוזיקה של העיתון, והייתי מקבל בחזרה ביקורת שהמסר הכללי שלה הוא איכס זה פופ. כלומר, לא האם זה פופ טוב, אלא פסילה של עצם קיומו של הדיסק או אמן על סמך עובדה שזה פופ ולא רוק או אינדי. הביקורת של קליין על לצוד פילים הייתה תכלס איכס זה פופ. אם קראתם את הטקסט של קליין על אלדורדו של מנחם גולן במלאות 50 שנה לסרט, טקסט שאותי ממש עצבן, אתם מבינים שקליין אוהב את הפופ שלו בין 50. וכשהוא כבר איבד את מעמד הפופ וכבר הפך לקלאסיקה או נוסטלגיה. מהבחינה הזאת לצוד פילים כמו סוף העולם שמאלה או מבצע סבתא או זוי סדום יזכו בארץ לביקורת אוהדת מאוד בעוד 50 שנה, אני מקווה שמעט קליין בעצמו. זה מה שכתבתי לפני 9 שנים על אורי קליין. ושנתיים לפני זה, קליין הפך לאייטם חדשותי בעצמו, כשהוא הגיע לראיין את יוסף סידר לקראת יציאת הסרט שלו, הערת שוליים, וסידר תמה לו מעין אמבוש כזה, שבו במקום שקליין יראיין אותו, ויהיה מעניין לקרוא מה קליין רצה לשאול אותו, סידר תקף אותו במילים, על כך שהוא עושה נזק, או שהוא לא מבין את הסרטים בכלל, או את הסרטים שלו, היה שם איזושהי סוג של התגוששות, וקליין, במקום להגיד אין כתבה, כתב על זה טקסט, על זה שאין לו כתבה, אין לו רעיון עם יוסף סידר, חוץ מזה שהשניים ישבו והתווכחו על זה שסידר נורא נעלב מאורי קליין, חושב שאורי קליין עושה לו נזק, ולא מבין את הדברים שלו. ואז, גם במקרה הזה, ניסיתי להסביר לעצמי לטובת מי אני בוויכוח הזה. אני באמת חושב שיוסף סידר הוא אחד האומנים הטובים בעולם. אני אומר את זה, יש לנו דור של במאי קולנוע ב-20 שנים האחרונות שהם מהטובים בעולם, לא בקולנוע הישראלי, בקולנוע העולמי. והעולם יודע את זה, הם מגיעים לפסטיבלים וזוכים בפרסים וזוכים לקריירות בינלאומיות. וקליין לא התלהב מהדברים האלה, ואני חשבתי שהוא מחמיר איתם מחמרת יתר. הנה קטע ממה שכתבתי על הריב הזה בין אורי קליין ויוסף סידר. קליין כותב שסידר טען נגדו שהוא מעדיף צורה על פני תוכן. מה? זה מה שסידר באמת חושב, שקליין מעדיף צורה על פני תוכן? ושזה באמת הפער ביניהם, כי סידר הוא במאי של תוכן על פני צורה? או, הזעם הביר אותו על דעתו. הלוואי שקליין היה מבקר שמעדיף צורה על פני תוכן. הלוואי והיה לנו בארץ מבקר פורמליסטי, כזה שמנתח סרטים רק על פי התחביר הקולנועי, הצורני ולא המילולי. זה כומר הענן. קליין, כמו רוב המבקרים, מנתח סיפורים ודמויות בלבד. כמו רוב המבקרים, בני דורו, הוא מוסיף לביקורת גם ניתוח פוליטי-חברתי על השקפת העולם הניבטת מהסרט. באופן ייחודי לא, אבל שנהיה כבר די מיושן לטעמי, הוא מרבה לעסוק באלמנטים הפסיכואנליטיים של העלילה והדמויות. שריד ללימודי הקולנוע שלו בניו יורק. אתם מזהים כשהוא עובר למוד הפסיכואנליטי בביקורת שלו, כשהוא מכניס את הצירוף אבות סימבוליים. הגישה הפסיכואנליטית לביקורת קולנוע, משולבת בגישה מגדרית, הייתה אופיינית לעולם האקדמיה. הניו יורקי באמצע שנות ה-70, אז למד קליין קולנוע בניו יורק. אז מה רצה סידר מקליין? אם אני מבין נכון, ובהנחה שאני לא משליך פנימה את תחושותיי האישיות, סידר לא רק בא לסגור חשבון לגבי עצמו, אלא לגבי דור שלם של קולנוענים. הוא חוזר מכאן, שם קיבל ביקורות מצוינות, פרס, רכישה על ידי תאגיד סוני, וזאת אחרי שסרטו הקודם הביא 300 אלף צופים, והיה מועמד לאוסקר, ואחרי כל התשואות האלה יש רק אדם אחד שנותר חמוץ אליו, אורי קליין. כולם מראים לסידר חוץ מקליין. וסידר לא לבד, כמה וכמה מהאנשים שדיברו איתי בסוף השבוע תראו מצב דומה. הקולנוע הישראלי נמצא במצב אדיר בשנים האחרונות, ומבחינת קהל מקומי, הפצה בינלאומית ופסטיבלים בכירים, ורק אורי קליין לא מרוצה. קודם כל, בואו נבין מה הסאבטקסט של התחושה הזאת. שלשיטתם, אורי קליין הוא המבקר החשוב ביותר בארץ, בעיתון החשוב ביותר בארץ. כי גם שניצר סולד מרוב הסרטים הישראלים, אבל איכשהו, בין אם זה בגלל העיתון בו שניצר כותב, או המקום שביקורת הקולנוע תופסת במעריב, אין לו אותה השפעה. זו בעיה עקבית עם קליין שאני כותב עליה מדי פעם גם כאן. בהשתאות. איך ייתכן שהאיש הזה מחמיץ את הקולנוע הפנטסטי שנעשה כאן, והוא לא מרוצה ממנו? מה הסיבה לכך? זה לא יכול להיות סתם טעם. אני משוכנע שבדפדוף הקראי של חודש אחורה תמצאו את קליין מחמיא לסרט קליל וזניח יותר מהרד שוליים. ואולי זה שוב העניין הזה עם האבות הסימבוליים. קליין, כאב סמלי של קולנועני ישראל, פשוט מחמיר איתם ומקפיד עליהם יותר מאשר עם הפושטקים האחרים בשכונה, הסרטים האמריקאים. אבל זו דרכו להגיד, אני אוהב אותך. ולראיה, אחרי כל הקטישה של הרד שוליים ביום שישי, הוא נתן לסרט 3.5 כוכבים בעכבר העיר, ציון שמעיד דווקא על חיבה גדולה. אורי קליין נפטר בגיל 76, ואין יותר עם מי להתווכח, בלי שהוא ידע בכלל שהתווכחתי איתו מדי יום ביומו. חדש לאינטרפול, מתוך השיר Something Changed ששמענו, בלהקה שכבר 20 שנה, אחת הלהקות שאני הכי אוהב ב-20 שנים האחרונות, מה שמזכיר לי שבימים אלה לפני 20 שנה יצא אלבום הבכורה של אינטרפול. אז הנה, 20 שנה להיכרות שלנו לאינטרפול, מתוכו PDA.
Oh.
20 שנה. אינטרפול, אלבום הבכורה שלו. עד כאן כולם בכבוד ההספדים והצדעות. עכשיו אני רוצה שנדבר על שני סרטים ממש מצוינים, כדאי לכם להקשיב. סרט אחד שעלה בסוף השבוע האחרון בארץ, סרט שני שיעלה ביום שישי. מתחילים עם הסרט שכבר מציג, סרט שנקרא גיבור, סרט איראני. הסרט החדש של אסגל פרדי, שכבר היה בפסטיבל כאן בשנה שעברה, זכה שם בגרנד פרי של הפסטיבל, היה בפסטיבל ירושלים האחרון, ועכשיו מגיע לבתי הקולנוע, ואני אקדים ואמר, סרט מצוין, לכו לראות אותו. ואני אוסיף שאסגל פרדי הוא במאי שהייתי צריך ללמוד לאהוב אותו, גיליתי שאני אוהב אותו בשעות הסיום של פרידה, הסרט שעליו הוא זכה באוסקר, זכה באוסקר הראשון שלו, זכה כבר בשני אוסקרים מאז, לא לגמרי ידעתי בזמן אמת, זה היה שהוא 2011, אני חושב שהוא התחרה מול מול הערת שוליים באוסקרים, אני זוכר נכון, וזה ניצח. לא הייתי בטוח מה אני מרגיש לפי הסרט, כי אסגל פרדי בא מהאסכולה, נקרא לזה הריאליסטית של הקולנוע, ולא תמיד אני מתחבר לחיים כמו שהם, של מצלמת כתף, של לראות את החיים כמו שהם בטהרן, ואת האנשים הפשוטים, וקשי היום, וכמעט פספסתי את הסרט, רק כשהגיע השוט האחרון, ופשוט נפלא שלו, כי ילדתי שכמעט פספסתי, וראיתי אותו שוב, והבנתי את הסרט, את הסוכן כבר אהבתי יותר, את כולם מדברים אהבתי גם, ועכשיו מגיע הסרט גיבור, שהוא פשוט נפלא בעיניי, סרט שריתק אותי מאוד, אני חושב שהוא בית ספר לכתיבה דרמטית, תסריטאות, מחזאות, מה שאתם רוצים, אני חושב שאסגל פרדי מתגלה כאחד היוצרים, הכותבים הכי טובים והכי מרתקים שפועלים כרגע בעולם, כי הוא יוצא מנקודת מוצא שנראית לנו מוכרת. העולם הריאליסטי שנמצא בתוך הדרמה המשפחתית. מהבחינה הזאת הוא כאילו דומה או לבמאים אנגלים או לבמאים ישראלים שעובדים בתוך הדרמה המשפחתית, דרמה משפחתית עם, 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 עם עולם חברתי, בתוך זה זוג שמתגרש או זוג של שחקנים שמעלים את מותו של סוכן ויש עניין של תקיפה, ובמקרה הזה גבר שיוצא לחופשה מהכלא ו... מנסה לסדר את חייו, המתפרקים, נישואים שהתפרקו, נישואים אחרים שיכולים אולי להתממש, ובן שלא מדבר איתו, וגיס אחד וגיס אחר, הכל מין איזשהו סוג של עולם מאוד מאוד משפחתי. אבל בפועל, אסגל פרדי מכניס אותנו לתוך סיטואציות דרמטיות שמהר מאוד הופכות בעצם לסרטי בלש, או לדרמות מסתורין, או לסרטי מתח. יש, בכל הסרטים שלו יש איזשהו סוג של תעלומה שצריך לפתור, משהו שקורה בתוך הסרט שנשען על הסיטואציה המשפחתית, אבל יש איזושהי שאלה שאנחנו הצופים לא יודעים את התשובה לה. וגם הגיבורים, יש דמויות מבין, לא הגיבורים עצמם, אלא יש דמויות שמנסות לפצח את האמת, ואנחנו לא יודעים מי צודק ומי לא. והאופן שאסגל פרדי עושה את זה, הוא תמיד עושה את זה בצורה נורא הרמומית, אני חושב שהרמומית זה מילה שאני לוקח מאורי קליין, השתמש בזה לומר, עושה את זה בצורה הרמומית, כי הוא מכניס אותנו לסיטואציה שבה אנחנו מיד מחבבים את הדמויות, כי אנחנו לא יודעים מה הסיטואציה, כי זה לא סרט ג'אנר, אנחנו לא יודעים שעומד להיות איזשהו פשע, או איזשהו סוג של חטא, או איזשהו סוג של שקר. אז אנחנו רואים את הסיטואציה הריאליסטית, המשפחתית, אנחנו מחביבים את הדמויות, ואז, כשקורה איזשהו משהו, והדמויות נמצאות בקונפליקט אחת מול השנייה, ואנחנו חושבים שאחת משקרת לשנייה, או אחת אשמה במשהו, או שאחת משימה את השנייה במשהו, אנחנו בעצם נמצאים במצב שאנחנו אומרים, רגע, הוא כבר גרם לי לחבב את שניהם, אני מבחינתי שניהם בסדר, אבל מישהו פה לא בסדר. יש פה איזושהי סיטואציה שצריך לקבל עליה איזשהו סוג של החלטה שיפוטית, מי צודק ומי לא, מי צוד, מי האשם ומי זכאי, ומה קורה פה? מה הדבר הזה? בתוך זה יש את העולם הזה של מסדרונות הפקידות. צריך לזכור שהוא במה איראני, שהסרטים הטובים שלו הם סרטים שמתרחשים בצולמים באיראן. טהרן חלק מהם, הסרט הספציפי הזה מתרחש בשיראז, ו... אז יש את העניין הזה שהפקידים, הכוח שיש לפקידים, לחרוץ את הגורל של, של הדמויות, ואז הם בעצם, הם לא הולכים כמעט לבית משפט בסרטים האלה. כן, בפרידה היה שם בית משפט, אבל תמיד יש בזה משהו שהוא נורא קטן ופקידותי, שהם צריכים להוכיח את, את חפותם, או להוכיח מי צודק, או מי האיש ש, 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 שדובר אמת בסיטואציה, לפני אנשים שבעלי דרג נמוך יחסית, והם אלה שיכריעו מה יעלה בגורלם של הדמות. אז יש פה מצד אחד משהו שהוא קצת כמו מין סרט בלה, שפתאום, כמעט ברמה של היצ'קוק בסרטים שלו לרגעים, יש בזה גם משהו לפעמים שנראה קפקאי, כי זה אנשים שאנחנו מחבבים אותם, שהם נראים לנו שהם תמימים, שהם לא עשו כלום ולא חטאו, אבל איכשהו המערכת רואה בהם משהו, שהם אשמים, ואז בשלב השלישי אנחנו מבינים, רגע, יכול להיות שהם לא בדיוק מה שהם אומרים שהם, ואז מה אנחנו חושבים עליהם. והאופן שבו הקהל, אנחנו הצופים, מגיבים לדמויות, ואופן שבו אנחנו שופטים את הדמויות, וההזדהות שלנו עם הדמות לאורך הסרט, באמת, אני חושב שהוא עושה את זה בצורה מופתית, בסרט החדש, אין סצנה שאין בה איזשהו רגע של גילוי חדש שגורם לנו או לפקפק בגיבור או להעריך אותו, וכל פעם משהו חדש מתגלה, כל פעם משהו חדש קורה, הדרמה כל הזמן מתגלגלת קדימה, ואנחנו כל הזמן צריכים לנסות להבין רגע למי יש פה אינטרס לשקר? מה הסיפור פה? מה קורה כאן? וזה פשוט מרתק. זה מרתק כי הוא בונה פה עולם של דרמה, עולם פשוט של אנשים קטנים ופשוטים שמנסים לשרוד, ולפעמים כדי לשרוד הם משקרים שקר אחד קטן, והשקר הקטן הזה יפיל אותם. יפיל אותם כי יש משהו בעבר שלהם שהפוך את השקר הקטן לשקר גדול. לגיבור בסרט קוראים רחים, שזה מעניין, כי זה מישהו שדורש רחמים, מישהו שרוצה שהוא רחום, ושהוא רוצה שירחמו עליו. הוא יוצא מהכלא, הוא בכלא, כי הוא, יש לו חוב לגיסו, שהוא לא יכול לשלם, ואז הוא צריך להיכנס לכלא, כי הוא לא יכול לשלם את החוב. הוא יוצא לחופשה בת יומיים, כי... הוא קיבל הודעה שנמצא תיק עם מטבעות זהב שיכול לסדר לו את הסיטואציה. יכול לשלם חלק נכבד מהחוב, ואז ככה יהיה לו יותר קל להסדיר את החוב הזה ולצאת מהכלא. הסרט מתחיל בזה שהוא נוסע לפגוש את גיסו. יש פה שני גיסים, זה קצת מבלבל. את הגיס הטוב, יש את הגיס הטוב ויש את הגיס הרע. את גיסו... באתר ארכיאולוגי של מלכי פרס, באופן ספציפי הם מדברים שלנו על זה שהם נמצאים בקבר של אחש וראש. ראיתי את הסרט עם תרגום לאנגלית, אז אני מקווה שבאמת תרגמו את זה לאחש וראש גם בתרגום לעברית. ובהמשך הוא מוצא תיק מלא במטבעות זהב. כלומר, כבר בשתי הסצנות הראשונות של הסרט, אז הוא מי שיוצא מהכלא, הולך למלכי פרס, וספציפית למלך אחשוורוש, ואז מקבל תיק עם מטבעות זהב. כלומר, אנחנו נמצאים פה באיזשהו סוג של אגדת עם פרסית. אגדת, איזשהו סוג של פולקלור, איזשהו סוג של מיתולוגיה פרסית. משהו שמהעולם הזה של אלף לילה ולילה, הוא בתור אלאדין, או המערה של אליבאבא, שזה ספציפית מטבעות זהב. זו בחירה מאוד מעניינת, שהוא לא מוצא... ערימה של כסף או שטרות, אלא ספציפית מטבעות זהב. אז כבר יש פה איזשהו עניין של אגדה, והוא רוצה למכור את מטבעות הזהב האלה ואיתם לשלם את החוב שלו, עד שמתעורר בו המצפון. הדמויות הנשיות הם אלה שמעוררות בו את המצפון, זה גם מעניין לראות את יחס שלו עם אחותו ועם ארוסתו ועם אשתו לשעבר, ומתעורר בו המצפון, והוא מחליט להחזיר את מטבעות הזהב למי שאיבדה אותם, וזה הופך אותו לגיבור. זה האקט הזה שהוא עושה, הופך אותו לגיבור לאומי, לגיבור תקשורתי, מישהו שבמקום לקחת את המציאה לעצמו, מפרסם ומוצא את מצוות השבת אבדה, והתקשורת עתה עליו, ובית הכלא מאוד נהנה לפרסם אותו, ואיזושהי עמותת צדקה שעוסקת בשיקום אסירים, לוקחת אותו תחת חסותו, כדי להראות, תראו, בן אדם שפועל לפי המצפון ועושה משהו טוב, מישהו שראוי לחכות אותו, מישהו שראוי לדבר עליו, ולהלל אותו. מאוד יפה. אבל אז מתגלה שיכול להיות שלא כל מה שהוא סיפר היה נכון. חלק מזה אנחנו יודעים, וחלק מזה מתגלה גם בפנינו. ויש לנו את העניין של רשתות חברתיות, איזושהי שמועה שמגיעה לאוזניהם של אנשים, ופתאום נשאלת השאלה, האם הוא דובר אמת? האם מה שהוא אומר באמת קרה, או שיש פה איזושהי סוג של תחבולה שהוא עושה? מישהו שם שואל אותו באחת הסצנות, או שאתה גאון או שאתה ממש טיפש. כלומר, או שתכננת פה משהו, או שחיבלת בדברים שלך. ובאמת הדמות הזאת, שהיא דמות מאוד תמימה, ושאנחנו לא מייחסים לזדון לדמות הזאת, וצריך גם לתת קרדיט לשחקן שמגלם את הדמות של רכים, שיש בו איזשהו סוג של עצב בעיניים, ואנחנו מאמינים לו, ואנחנו רואים שהוא מישהו שהחיים קשים לו, ושהוא מנסה לעשות את הדבר הנכון, אבל יש לו על הגב סק של רגשות אשמה, וסק של חטאים מהעבר, שגורמים לו להבין או להסיק, שכל מה שקורה לו הוא איזשהו סוג של גזירת גורל. אבל עדיין הוא מנסה לעשות את הדבר הנכון, וכל פעם, כל רגע מתגלה, באמת בסרט עם בנייה כל כך יפה, ממש בית ספר לתסריטאות, לדרמטורגיה, כל רגע מתגלה עוד משהו, שאו מציל אותו או שמסבך אותו עוד יותר, וממש אנחנו רואים איך הסיפור כזה מתלפף סביבו כמו איזה טבעת חנק, והוא מנסה לצאת מזה, ואנחנו מנסים להבין אם אנחנו רוצים להריע לו שיצא מזה, או שאנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שהכל פה איזשהו בלוף, והוא צריך לקבל את מה שמלכתחילה מגיע לו, והמסע שאנחנו עוברים, זה מסע מאוד מאוד לא אדיש, אנחנו לא יושבים בסרט באופן אדיש, אלא אנחנו חווים איזשהו, גם את הרגש של הדבר הזה, וגם את הרצון לפענח, רגע, מה קורה פה? מה הסיפור של האיש הזה, ומה הסיפור של מה שקורה כאן? ואז הכותרת, גיבור, האם הוא באמת גיבור? או לא, או שהוא לא גיבור, או שהוא איזה שרלטן. אז מרתק. אחד הרגעים היפים, האיש הוא חייב לו כסף, עובד בחנות פוסטרים. בחנות למסגור פוסטרים, למסגור תמונות, ויש שם באמת את האקט הזה של שממסגרים תמונות, וחשבתי זה שאסגר פרדי, אמנם במה איראני, אבל בשנים האחרונות הוא מסתובב בעולם, עשה סרט בספרד, עשה סרט בצרפת, קיבל אוסקר באמריקה, אז יש פה את העניין הזה שאני חושב שהוא כבר מתחיל לחשוב באידיומים באנגלית, ואז יש פה את מין כותרת של he was framed, הרעיון הזה של למסגר, המסגור הזה, מישהו שמפלילים אותו, בתור האקט הזה של של זה שדווקא זה מתרחש בחנות של של מסגור תמונות ומסגור פוסטרים. עוד אלמנט ששווה לשים לב אליו, שהוא גם חוזר בסרטים שלו, העניין הזה שיש דמות נוספת, יש איזשהו סוג של סימטריה בין הדמויות, יש דמות נוספת שהיא מעין בא כוחה של הגיבור שלנו, של הדמות הראשית, ושהם חיים חיים מקבילים אחד לשני, ואחד מהם מקבל את החיים של השני. וזה גם קרה בסוכן, העניין הזה של השחקנים והדמויות שהם מגלמים. יש את העניין הזה של הכפילויות אצל אסגר פרדי, של חיים שמתחלפים, חיים שמישהו אחד חי את החיים של אחרים, וזה סוג של גאולה. זה מישהו שאתה רואה קיבל את החיים שלך, מין איזשהו סוג של החלפת גורלות, זה יש בזה איזשהו סוג של, של, של גאולה. ובתוך זה אני צריך לשבח עוד משהו ש, שגיליתי באיחור אצל אסגף ארדי, שאומנם הוא תסריטאי מצוין, ונדמה שהקולנוע שהוא מביים, קולנוע מאוד מאוד פשוט, מאוד נטורליסטי, לא מאוד מסוגנן, באמת מצלמה שמצלמת, לא משהו, אין, לא, אין איזושהי וירטואוזיות. אבל יש משהו מאוד 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 יפה בסרטים שלו, באופן שבו הוא מסתכל על הדמויות, באופן שבו הוא מציב אותם, יש לו שוטים ארוכים ומעניינים ומרתקים, והם כל הזמן נמצאים בתנועה, כל הזמן נמצאים ברדיפה. האופן שבו פרדי מצלם מכוניות, אז משהו ששמתי לב אליו בסרט שהוא עשה אחרי, אחרי פרידה, הוא עשה את הסרט העבר, סרט שמתרחש בצרפת, יש משהו לבמאים איראנים באופן שבו הם מצלמים נסיעות. אולי כי הם התרגלו לזה שלצלם נסיעה, רואים את זה בהרבה סרטים איראנים. זה דרך שלהם להשיג, דיברנו על זה, כשהייתה את המחווה לאבס קיורסטמי, להשיג מקסימום אפקטיביות מבחינת ערך הפקה במינימום מאמץ, מצלמה סטטית, ושני אנשים ש, שיושבים ומדברים, אבל, אבל כל הזמן נמצאים בתנועה, אז משהו, אז גם הוא מצלם נסיעות מאוד יפה והליכות. זה מרתק. בקיצור, נדמה לנו שהוא קצת כזה חוזר על דברים אחרים, אבל אני חושב שהוא הולך משתכלל. גיבור, הסרט החדש של אסגף ארדי, עכשיו בבתי הקולנוע, והוא באמת סרט מצוין, והוא גם אשכרה מותח, ממש כזה, ננסה להבין מי, מי צודק בסיפור הזה. טוב, שמעו קטע, איזה פלשבק אדיר לשנות ה-80. ג'וני מר הוציא אלבום חדש, מתוכו השיר Spirit, Power and Soul, ומי שעושה לו את הרימיק זה וינס קלארק, מיזו ורייז'ר ודיפש מוד. ג'וני מר מהסמיץ. ואחרי זה נדבר על עוד סרט מצוין.
I'm so on the run. Our streams tomorrow won't be
ג'וני מר יחד עם וינס קלארק, סמיץ סירייז'ר ויזו. אני חייב להספיק עוד סרט אחד, כי בסוף השבוע הקרוב ביום שישי עולה סרט חדש בשירות הסטרימינג של אמזון שנקרא 13 Lives. זה הסרט החדש של רון האורד, וכדאי לשים לב אליו, קודם כל כי זה הסרט הראשון בדיל של אמזון שקנו את MGM. זה סרט של MGM שהיה אמור על ידי להיות מופץ על ידי MGM בנובמבר, ונקנה על ידי אמזון, ויוצא עכשיו בסוף השבוע הקרוב באמזון פריים וידאו. יצא קצת לפני זה גם בלבטי הקולנוע, כי אני חושב שהם מנסים לקדם את זה גם לכיוון האוסקרים. זה מבוסס על הסיפור שקרה לפני בדיוק 4 שנים, על 12 נערים בני חברי נבחרת כדורגל נוער בתאילנד, שנלכדו במערה שהוצפה על ידי שיטפון מונסון פתאומי, והמבצע העצום שנעשה כדי לחלץ אותם משם, זה נקרא 13 Lives, זה 12 הנערים והמאמן שלהם, 13 אנשים שהיו לכודים במערה. ואם הסיפור נשמע לכם מוכר, זה כי לפני כמה חודשים דיברתי פה על סרט שהיה בדוק אביב שנקרא The Rescue, שהוא באמת פשוט סרט תעודי מדהים, ושיבחתי אותו והיללתי אותו, והוא זמין עכשיו לצפייה בדיסני פלאס. מסתבר שכל הסטרימרים רצים אחרי הסיפור הזה כבר 4 שנים. דיסני פלאס, שמכילים בתוכם את נשיונל ג'יוגרפיק, תוכלו לראות את הסרט The Rescue, באמת סרט תעודי מצוין. נטפליקס קנו את הזכויות של הסיפור של הנערים, של הילדים, והם יעלו בעוד חודש מיני סדרה על הסיפור הזה מנקודת המבט של הילדים. ורון האורד ואולפני MGM ועכשיו אמזון פריים וידאו לוקחים את הסיפור שעליו מבוסס גם הסרט התעודי, והפכו אותו לסרט עלילתי עם ויגו מורטנסן וקולין פרל וג'ואל אג'רטון בתפקידים הראשיים בתור הדמויות הבריטיות והאוסטרליות, וילדים שחקנים תאילנדים בתפקיד הילדים או ההורים שלהם וכוחות ההצלה האיטלנדים. סרט שצולם ברובו באוסטרליה ולא בתאילנד, חלק מזה קצת בתאילנד, אבל רוב הסרט צולם באוסטרליה. עכשיו, אני מודה שכשאמרו לי שעושים סרט עלילתי על סמך הסיפור שמסופר בסרט התיעודי The Rescue, אמרתי, אוקיי, אני מבין את המחשבה המסחרית, כי הקהל הרחב לא רואה סרטים תעודיים, כן רואים סרטים עלילתיים, אבל אין סיכוי שהסרט העלילתי יהיה יותר טוב מהסרט התעודי, כי הסרט התעודי באמת מאוד מאוד מותח ומדהים, ועם תהפוכות מדהימות בסיפור. כלומר, כשבאתי לראות את הסרט של רון האורד, כבר ידעתי איך הסיפור, טוב, איך הסיפור נגמר, אם אתם זוכרים את הכותרות לפני 4 שנים, אז אתם יודעים איך הסיפור נגמר. אבל מה קרה שם, שזה באמת מדהים. אז ראיתי את הסרט התעודי, ידעתי כל מה שהולך לקרות, ידעתי את כל התפניות באמת מדהימות בעלילה שהולכות לקרות, ואמרתי, טוב, זה לא יעבוד בסרט עלילתי, כי סרט, זה יותר מדי דברים משונים קורים בסרט הזה, שאף דמות לא הייתה מקבלת את החלטה הזאת, וזה מסוג הדברים שרק אפשר לשים את הכותרת מבוסס על סיפור אמיתי בפתיחה, כדי שנאמין שהדבר הזה באמת, באמת קרה. ואני חייב להגיד לזכותו של רון האורד וויליאם ניקולסון שכתב את התסריט, שזה עובד. זה עובד מצוין, כי שוב, החלק העיקרי של הסרט הוא מבצע ההצלה עצמו. הדבר הזה של לא האיתור אלא ההצלה, מבצע ההצלה עצמו של הנערים. ופה יש לקולנוע הלילתי איזשהו יתרון שאין לקולנוע התעודי, היכולת להראות ולהמחיש. עכשיו, פה זה מעניין, כי הבמאים של הסרט התעודי עשו לא מעט שחזורים באולפן כדי להראות את קטעי הצלילה במערה, ופה בסרט העלילתי יש לא מעט קטעים שיש בהם אלמנטים תעודיים, כמו שימוש בכותרות ובגרפיקה ובמפות, והמון דיווחים מארכיוני החדשות, כדי שלתת לנו קונטקסט של מה קורה בספירת המילים. אז הסרט התיעודי היה קצת עלילתי, הסרט העלילתי יש בו קצת אלמנטים תיעודיים, כל אחד מהם מתערבב, אבל בעיקר מה שיש לסרט העלילתי, זה את הנוכחות הזאת מתחת למים. התחושה הזאת של החנק, של המבוך, של ה... אוי ואבוי, איך נכנסים למשהו שלא בטוח שנוכל לצאת ממנו, ומילא אנחנו, אבל איך נוציא את הילדים משם? התחושה הזאת עובדת דווקא טוב יותר בשחזורים העלילתיים, מאשר בזה שמספרים לנו את זה שזה קרה, ואתם אומרים, וואו, אני לא מאמין שזה קרה, אבל פה, אני חושב שיש, בסרט התיעודי אמרתי, וואו, אני לא מאמין שזה קרה, בסרט הלילתי הרגשתי את, א', את הסכנה, ב', את התחושה הזאת של המחנק, של האוויר שנגמר בריאות, ואת התחושה הזאת של, שבאמת של סכנה טביעה אמיתית. יש בסרט הזה משהו שהוא מאוד אימרסיב, הוא מאוד, מאוד תקועים מתחת למים. אז הוא לא סרט נורא מתוחכם, אבל הוא נורא אפקטיבי ומאוד עוצמתי, והוא זה יהיה זמין, אם אתם מנויים לאמזון פריים וידאו, מיום שישי, 13 Live, זה סרט חדש של, של רון האוורד, על מין סרט הישרדות, או סרט אסונות, או סרט הצלה, והוא פשוט, הוא פשוט מרתק, הוא פשוט עשוי, עשוי מצוין, לפת אותי מאוד, אז כדאי לכם לראות. עד כאן, שים סקובר רדיו הקצה, תוכנית מספר 349, נראה לי שבשבוע הבא נהיה פה גם, לא?
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.